הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. נפתלי בנט ראש ממשלה, בנימין נתניהו ראש האופוזיציה. כך נכתב בכותרת הראשית של הארץ השבוע, וחיל העוזר טוב יזכור את מה שהיה ובעיקר את מה שיהיה. הממשלה לדבריו צפויה דווקא לשרוד ולא להתרסק אחרי תקופה קצרה.
לדעתי עשויה להיות לי שנה מאוד מאוד רגועה.
שנה דבש.
קניתי כבר בגד ים.
אילנה דיין מגישת עובדה, תהיה האורחת המרכזית שלנו השבוע, איתה נסכם את עידן נתניהו ואת המורכבות של האיש. מהפגישה הראשונה שלהם בלילה בבלפור ועד התגובה המטרידה ששיגרה לשכת ראש הממשלה, אותה הייתה צריכה להקריא בשידור חי.
אומרים לי ראש הממשלה על הקו. עכשיו זה נשמע לי מאוד מוזר, כאילו הייתי בטוחה שזה יגאל שילון או משהו. לא היו טלפונים ניידים, מעבירים את ביבי, זה באמת הוא על הקו. אני מזמין אותך שתבוא אליי הערב הביתה לבלפור.
נדבר גם על יוסי כהן, יאיר לפיד, עיתונות ועמית סגל.
תוצאות ההצבעה, ממשלת חילופין, 60 בעד, 59 נגד, אחד נמנע. אני קובע כי הכנסת הביעה אמון בממשלת חילופין.
שלום מיכאל האוזר טוב, כתבנו הפוליטי.
שלום, שלום.
אז מה, אבל, שמחה, איך אתה מסכם ריקנות, את השבוע הזה?
תחושת ריקנות. ריקנות, לא זה מה שדיברנו עליו כאן במסדרון בדרך לאולפן.
נכון. כן. זאת ביבי הלך, תכף נדבר אולי יחזור, אבל...
אין במה לעסוק, ממש כך.
טוב, למרות שזה נראה שהוא ימשיך לתת לנו סחורה, לפחות בחודשים הקרובים.
אתה יודע, אני לא יודע. כמובן שהוא עושה עכשיו הרבה רעש וצלצולים, אומר... We'll be back soon! בנאום הזה שהוא נסע מעל בימת הכנסת ומכנס את הפעילים בבלפור ואומר להם שהוא יחזור ושיהיו הפתעות וכו' וכו' וכו'. אני חושב שהכדור לא בצד של המגרש של נתניהו בשבועות הקרובים.
עבר לבנט ולפיד.
חד משמעית, היכולת של בנט ולפיד לתפקד ולהעביר את הקואליציה הזאת, את הימים הקרובים ואת השבועות הקרובים בדינמיקה טובה, היא זאת שתקבע במידה רבה מה תהיה גם מידת השפעתו של נתניהו בעצמו. אם הקואליציה תעבוד בצורה יחסית חלקה, בלי מריבות, בלי כל מיני אנשים שאומרים דברים רק כדי לעצבן את הצד השני בתוך הקואליציה.
טוב, מה הסיכוי?
מה הסיכוי שזה יקרה בדיוק? לדעתי, א', הקואליציה הזאת עשויה להחזיק במשך הרבה מאוד זמן, וב', הלהבות אצל נתניהו ירדו בצורה די משמעותית. הוא יוכל לדבר ולדבר ולדבר, אבל... זה כבר ייצור פחות אימפקט, אני חושב. עכשיו, ברור שיש באז ושיש עדיין עניין בנתניהו, כי הוא עדיין שם, הוא עדיין אצלנו בזיכרון וזה טרי. אבל אני חושב שאם העסק ידפוק, מה שנקרא, נתניהו יכול לדבר, אבל בעיקר לעצמו ולתומכיו.
אז תכף נחזור לעסק, אבל בוא נחזור קודם ליום ראשון.
בראשית דבריי, אני מבקש...
שקרן!
בראשית דבריי, אני מספיק. אני מבקש לומר... בשמי, בשם חברי הממשלה המיועדת ובשם כלל אזרחי מדינת
חבר הכנסת בן גביר, נא להוציא אותו מהאולם מיד. נא להוציא אותו מהאולם מיד.
יש השבעת הממשלה, נאום של בנט, בעיקר מה שנזכור מזה שלא נתנו לו כך לדבר, וכל מיני עקיצות קטנות לעבר בנימין נתניהו ופרגון לכל האנשים שהולכים איתו מעכשיו.
כן, אני ישבתי שם באולם ואני לא זוכר אפילו מה הוא אמר, זה היה ממש איזה ש... לא היה אפשר לעקוב אחרי זה
בשום צורה שהיא. פרסמו אחר כך את הטקסט, אתה יכול ללמוד ולשנן.
כן, צריך לחזור לטקסט הזה ולראות אותו מחדש.
זוכרים את הנאום של לפיד בעיקר.
כן, את הנאום של לפיד שהיה...
הנאום שלו היה.
כן. הנאום של בנט היה די חובבני אפילו, הייתי אומר. זה היה סיטואציה מאוד מאוד מוזרה. אני חושב ש...
הוא ידע למה הוא נכנס?
אז זהו, אז אתה יודע, אני חושב ש... עכשיו כשאני חושב על זה, בדיעבד, לדעתי זה מייצג בצורה הכי הכי טובה את מהלך הימים האחרונים. הנאום הזה של נפתלי בנט, באיזה מובן אני אומר את זה? נפתלי בנט, בהרגשה, קצת עוד מעכל שהוא נכנס לתפקיד, הוא קצת מרחף אי שם למעלה ועוד לא עד הסוף מבין לאן הוא נכנס ומה נפל עליו. ואני חושב שהנאום הזה, זו הדוגמה הכי הכי טובה. היה כתוב לו נאום מראש, והוא פשוט לא הבין שהוא נמצא בתוך סיטואציה ביזרית, שאחרי כל מילה שלו מוציאים קריאות ביניים, ולא נותנים לו בעצם להשלים אפילו לא משפט אחד, ולא ביצע את השינויים ואת ההתאמות, לא ברטוריקה ולא באינטונציה.
זאת אומרת, הרבה זמן, איזה 10 דקות הוא עמד שם ניסה.
איזה 10 דקות, לדעתי זה היה איזה חצי שעה כמעט. 20 דקות הוא עמד שם וניסה.
אחר כך הוא קצת ניסה לסטות מהטקסט, גם לא מאוד בהצלחה. שלך.
כלום, הוא פשוט, הוא לא הבין את הסיטואציה, הוא ריחף, הוא היה אך לא היה, מה שנקרא. וזה ממש ממש לדעתי דוגמה לימים האחרונים, שהוא עדיין מבין את גודל התפקיד והמשמעות שנפלה לכתפיו, והוא לא שם עדיין. זה לא אומר שגם בהמשך, אני מניח שזה איזשהו משהו שיפול לה, ובאיזושהי נקודת זמן אני מקווה לפחות. אבל כן, ההרגשה בימים האחרונים, כשאתה מדבר איתו, זה שהוא עוד מעכל.
צריך להבין מה קורה שם, תכף נגיע גם לחפיפה, אבל בנימין נתניהו גם בנאום שלו בכנסת שהיה פחות עם הפרעות, אבל חזר על אותם מסרים, חיסונים, איראן, לא מנוסים, ואותו I will be back שהזכרת.
ביבי, ביבי קלאסי, נאום נתניהו קלאסי, בלי איזה שהם הפתעות, בלי איזה שהם ריגושים. אתה יודע, אני, בעיניי יש מבחן מרתק, אוקיי? ביבי נכנס לראשות הממשלה בתרום עידן הפושים. אני מת לדעת מה יהיה עכשיו.
טוב, אתמול יצא אגב פוש, הוא אמר שתשמרו על עצמכם.
היה נאום ראש האופוזיציה, מה שנקרא הראשון. אני מת לדעת עד כמה הפושים אנחנו נראה בחודשים הקרובים עם המילים נתניהו נקודותיים. זה מבחן נורא נורא מעניין. וזה גם מידת השליטה של נתניהו על כל העסק הזה. אם הוא ימשיך לקבל את כל השגעת הזאת סביבו, את כל הטירוף הזה סביבו, של כל מילה וכל פיפס שהוא מוציא מהפה מקבל ישר את הכותרות, אז אנחנו נמשיך להיות באיזשהו עידן נתניהו כזה. אם לא, אז זה יהיה בסוף הסממן שעברנו הלאה. אנשים מדברים על הקומפרסור, זה הקומפרסור. בסוף הפושים הזה זה הקומפרסור הכי גדול. זה תוכן לנו במוח 24/7. מקבלים נתניהו ב-11 בלילה וב-6 בבוקר.
נקודה חשובה שהעלית, זה הפינוי מבלפור, אז רשמית כבר היה פינוי, אבל מעשית הם עדיין שם, והכסף הפסיק לזרום, לא?
כן, ממש מעשית שם. ראיתי הבוקר ניקי היילי, שמבקרת בארץ, העלתה תמונה בחשבון טוויטר שלה מבלפור. נתניהו מארח שם עדיין.
יאיר
אפילו.
היה?
יאיר לא היה בתמונה, ושרה לא הייתה בתמונה. לא יודע מה זה אומר. בכל אופן, כן, נתניהו עדיין בבלפור, והוא גם יישאר שם לדעתי בשבועות הקרובים.
שבועות.
משהו כזה, אני מניח, כי
אז שכר דירה הוא לא צריך לשלם? מה הוא צריך לשלם?
שכר דירה הוא לא צריך לשלם, וגם לא מים ולא חשמל, שזה נחמד לכל תל אביבי.
לא,
לכל תל אביבי צעיר שמחפש דירה, הוא יכול רק להתקנות בראש הממשלה יוצא נתניהו.
אוכל כן, אבל
כל דבר אחר, אוכל, איפור ושיער שהוא מקפיד, ניקיונות מעבר לאיזשהו משהו מאוד מאוד סטנדרטי ובסיסי, כל הדברים האלה הוא מתחיל לשלם על זה, שזה בהחלט דבר שהוא לא עשה ב-12 שנים האחרונות, ויכול להרגיש אותו, לא רגיל בכלל. אני, תראה, זה נשמע לנו מצחיק, כן, אבל צריך רגע להבין את זה בפרקטיקה. אין כבר בן אדם שהולך למכולת ועושה קניות בשביל בנימין ושרה נתניהו.
טוב, אפשר להזמין באינטרנט.
אפשר, נכון, לא יודע, יכול להיות שהוא, הבן אדם אגב לא הלך, תראה, הבן אדם לא הלך עם טלפון בשנים האחרונות, הבן אדם מעולם לא שלח וואטסאפ, אין לו חשבון וואטסאפ. הוא נכנס לרשות הממשלה עוד לפני שוואטסאפ המציא את עצמה, או לפני שטוויטר נהייתה מה שהיא נהייתה. זה התרגלות לחיי היום-יום, שאתה יודע, אפשר לראות את זה כאיזשהו משהו אנקדוטלי, אבל אני חושב שזה מרתק.
לגמרי מרתק.
הוא יקנה טלפון עכשיו, הוא ינהל את האופוזיציה עם טלפון, יהיה לו חשבון וואטסאפ. זה דברים שלא היה לו אף פעם, ופתאום הוא מצרף לזה באיחור מטורף של 10 שנים מכל העולם כולו.
טוב, השאלה החשובה זה גם המים בבריכה בקיסריה, שעד עכשיו המדינה ממנה וזה הרבה כסף.
שגם הוא יצטרך לשלם על זה. נכון. הכל הפסיק ביום ראשון בערב, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה הוציאה הנחיה, חברים, לסגור את הברז באופן סופי.
היא לא כך אוהבת את המשפחה, לפחות לפי הטענה של שרה נתניהו, היו הרבה ריבים איתה גם במהלך הקדנציה.
כן, אבל אתה יודע, אני חייב להגיד על איזושהי מילת סינגור. אמרו לי המון אנשים ביום שבת, איך היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה נעצה בנתניהו זה סכין רגע לפני הזה, הדליפה על הראש שלו את המכתב הזה. אז אני דווקא רוצה לנקות אותה, הבחורה בסדר, לא היא הדליפה את המכתב ולא היא הוציאה אותו. נכון, יש שם הרבה מאוד ריבים בינה לבין בני הזוג נתניהו, אבל דווקא אני חושב שכאן היא התייחסה להם בכבוד ועשתה את מה שדרוש, זה לא הגיוני הראשון.
טוב, גם הפינוי לא מיידי, זה שנותנים להם כמה שבועות זה כבר
לא מיידי, ובעצם לא הגיוני שהמדינה תממן את מחייתו, מחייתה של משפחה שלמה בלי שום איזושהי תקנה או אחזות בחוק קיים. זה לא הגיוני, בסך הכל הבהיר את מה שכל בן אדם שפוי היה חושב בראש, זה הכל.
עכשיו האתגרים של הממשלה, אחד הדברים הראשונים שבנט אמר, קודם כל הישיבות התקיימו בזמן ויהיו ישיבות, מה בכל זאת יעסיק אותם בישיבות האלה?
ראית אתמול לארץ נהדרת?
טוב, אנשים עוד, מה אנחנו עושות עכשיו?
מה זאת אומרת?
לי יש רעיון. בואו נעיף את נתניהו, הוא הורס את המדינה.
רעיון.
רגע,
אבל את זה כבר עשינו.
ברור.
כן. ויש לי אוטו שרות וילד שרות מירונית אביביסטית שיוכיחו את זה, אוקיי? כבר עשינו.
זה היה, אני חושב שזה הייתה, אתה יודע, זה היה מצחיק ופואטי כאחד. אין לי מושג מה יעסיק אותם עכשיו. תראה, מבחינה פרקטית, דבר ראשון צריך לייצב את הממשלה, להעביר
תקציב,
את החוקים.
תקציב, תקציב הכי חשוב.
התקציב יש עוד זמן, 140 יום, רק עכשיו התחילו להכין אותו באוצר, ראיתי בדיוק לפני שהתחלנו את השיחה כאן, אביגדור ליברמן והצוות ישבו על זה. הדבר הראשון מבחינה פרקטית, זה החוקים שאמורים לייצב את הממשלה, זאת אומרת כל תיקוני היסוד, נספח החקיקה של כל התיקונים שאמורים לעבור בתוך 30 יום.
והשאלה של חוקי אנטי נתניהו גם, שעדיין לא פתורה?
מה זה לא פתורה? אפילו אין נוסח, זה בגדר הצהרה בלבד, זה ממש באוויר כרגע. כל הדברים האלה הם מבחינה פרקטית צריכים להיות הראשונים, ואז יש עוד כל מיני חוקים כאלו בסיסיים שהם רוצים להעביר, וכמובן תקציב בתוך 140 יום זה כמעט 5 חודשים. מה מבחינת מדיניות, מבחינת פוליסי, זו שאלה שלא שואלים אותה כל כך בארץ, אבל בשבועות האחרונים יצא לי גם לעשות כמה רעיונות מכל מיני חברים מחול שהתקשרו לשאול, ואנשים מתים להבין מה הפוליסי של הממשלה החדשה. אין לי מושג מה הפוליסי של הממשלה החדשה.
טוב, דיווחים מחול כותבים right wing politician נפתלי בנט, שאנחנו לא מזכירים את זה פה.
הוא אבל right wing politician, הוא בהחלט right wing politician, וימינה מביבי, ימינה מנתניהו. השאלה מה תהיה המדיניות של הממשלה הזאת, היא שאלה שאני לא חושב שלמישהו יש תשובה, גם לא לבנט עצמו, וגם לא לשותפה, וגם לא לנו.
טוב, בעיקר לא לריב, כמו שאמרת קודם.
לשרוד. חד משמעית, המטרה של הממשלה היא לשרוד, ומעבר לזה, אין לי מושג.
דוד ביטן אמר שנה, הערכה שלך?
אני חושב שמה שאני אחזור למה שאמרנו בהתחלה, אנחנו נדע את זה לדעתי ממש בימים הקרובים, אוקיי? כשממשלת גנץ נתניהו החלה, כבר בישיבת הממשלה הראשונה, היה חיכוך בין השניים האלה, קרב מאוד מטופש על המיקרופון. גנץ רצה לדבר, נתניהו לא בדיוק נתן לו. אתה ראית כבר מהשנייה הראשונה, מהדינמיקה האישית בין השניים האלו, שזה הולך לעלות על סרטון. אני חושב שאנחנו נהיה באותו סרט בדיוק גם בממשלה הנוכחית. ברגע שנראה את הדינמיקה בין לפיד לבין בנט, אנחנו נוכל לדעת האם הממשלה הזאת מתקדמת לקראת סרטון, או האם היא מתקדמת לקראת כמה חודשים, שנה ואולי מעבר לזה, שקטים, שלווים ויפים.
פחות יש בית בלד פה, זאת אומרת, יש חיבוקים, כיפים, תיאומים.
זה לא יהיה גנץ ונתניהו בכל אופן, אבל אני חושב שאנחנו ממש נדע, ואם הדינמיקה תהיה טובה, ואם העבודה תהיה טובה בין השניים האלו, להערכתי, הממשלה הזאת יכולה להיות מאוד יציבה, בניגוד לכל הערכות, וגם להאריך ימים.
למרות ה-60 ח"כים, ולמרות שיש ח"כים שכל הזמן מזגזגים, זה פורש, זה אומר.
תראה, אני מזכיר לך, אנשים נבלים, ממשלת נתניהו בכנסת ה-20, גם כן התנהלה על ממשלת 61, וגם כן התנהלה לסחטנות של אורן חזן ושל מיקי זוהר עוד לפני שהוא היה יושב ראש הקואליציה. אני מזכיר לך, תקציב המדינה האחרון שעבר ב-2018 עבר עם ממש שוח, כמעט שוחד, אני אזהר במילה, כן? אבל מעין אתנן פוליטיקה זה שניתן לכל אחד מהח"כים של הליכוד. מיקי זוהר הגיש רשימת דרישות פרטית למיקי זוהר, אמר בהקלטות שיצאו, מיקי זוהר דואג עכשיו רק למיקי זוהר, ציטוט שלו.
לא מעניין אותי אף אחד. לא ביטן, לא ראש הממשלה, לא הליכוד, אף אחד, זהו, עלה ליד פה. נטו מיקי זוהר.
אורן חזן דרש המיליונים
דאג רק לאורן חזן,
כן, דרש וקיבל. אז גם כאן אלי אבידר ידרוש וסייד אל חרומי ידרוש ואלי אבידר יקבל וסייד אל חרומי יקבל והתקציב יעבור. אם ירצו להעביר את התקציב, התקציב הזה יעבור. לדעתי עשויה להיות לי שנה מאוד מאוד רגועה.
שנה דבש.
קניתי כבר בגד ים.
טוב, מיכל ארזור, טוב, תודה.
תודה.
פרסומת קצרה ואז אילנה דיין על עיתונות, בנימין נתניהו וגם מה שצפו לנו עכשיו.
הכירו את חברת סולמייט, החברה שמביאה בשורה אמיתית לכם ולחברים הכי טובים שלכם בבית. סולמייט הוא מיזם צרכני של לוחמים, יוצאי יחידות עוקץ, שהחליטו שנמאס להם מהמחירים הגבוהים של המזון שיש בישראל, לכלבים וחתולים. סולמייט עקפו את כל המתווכים באמצע, והם מייצרים מזון לכלבים וחתולים איכותי, טעים ובריא, בהולנד ובגרמניה, שמגיע עד עליכם הביתה וחוסך לכם כ-50% מהמחיר הממוצע בשוק. בסולמייט מוכיחים כי ניתן לספק לחברים הכי טובים שלנו מוצרים באיכות הגבוהה ביותר, במחירים נמוכים ובשירות אדיב ומקצועי ברמה שלא הכרתם. חפשו סולמייט בגוגל, קראו את הסיפור המרגש של המותג הזה שבאמת עושה כאן מהפכה. או חייגו כוכבית 6808.
שלום אילנה דיין.
שלום ליאור.
אז השבוע נפילתו של בנימין נתניהו, נדבר בעיקר על זה ועל עוד קצת דברים?
מה שתרצה.
אז בנימין נתניהו, מערכת היחסים שלך איתה, אפשר להגדיר אותה כמורכבת?
מערכת יחסים מעניינת בעיקר, קודם כל כי הוא איש מעניין, ואני מנסה לשים על קו הרצף את המפגשים, ונדמה לי שהמפגש המשמעותי הראשון, מעבר לערבי בחירות פה ושם, שסיקרתי את כל ערבי הבחירות של הליכוד מאז 88, אז זה היה ב-97 למיטב זיכרוני, עובדה הייתה בת 4, התוכנית הייתה בת 4. אני מקבלת טלפון למערכת, אחרי שפורסם בידיעות אחרונות התחקיר על שרה והנעליים והמטפלת וכן הלאה.
התחקיר הראשון והמפורסם.
הפעם הראשונה, בדיוק, הפעם המכוננת. אומרים שזה הגיליון הכי נמכר של ידיעות אי פעם.
600 אלף עותקים שמעתי.
אבל מי סופר. ואומרים לי ראש הממשלה על הקו. עכשיו זה נשמע לי מאוד מוזר. כאילו, הייתי בטוחה שזה יגאל שילון או משהו. לא היו טלפונים ניידים, מעבירים את ביבי, זה באמת הוא על הקו. אני מזמין אותך שתבואי אליי בביתה לבלפור. עוד לא קראו לזה בלפור, זה עוד לא היה מותג, אבל הוא גר כבר בבלפור אז. והוא רצה בעצם שאני אעשה כתבת תחקיר נגדית. והסברתי לו שאני לא...
פגשת גם את שרה אז?
פגשתי גם את שרה, והיא גם הסבירה לי איך אפשר לעשות כתבת תחקיר נגדית, והבנתי, למרות שהייתי אז עיתונאית מאוד צעירה, ומאוד נרגשת גם מעצם המעמד, שאת הדבר הזה אני צריכה להוריד מהפרק.
זאת לא תעשי תחקיר ששרה לא זורקת נעליים.
ואתה מכיר את זה שכשאתה שם משהו על השולחן ואמרתי, תשמעו, זה לא יקרה, היא גם השאירה אותנו לבד באיזשהו שלב, בעלי חיכה בחוץ, כי הובית איזה 11 בלילה ולקח עוד, לא יודעת, עוד שעה עד שנכנסתי, הראל חיכה בחוץ, כל העסק היה משונה, אבל אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לעשות איתך רעיון, אני רוצה שרובו יהיה על הדברים שאתה עוסק בהם כראש ממשלה, נדבר גם על העניין הזה, זה יהיה רעיון בשידור חי, וכך היה. אז זה היה המפגש
שלנו. אז כזו הקדנציה הראשונה והסוערת של נתניהו, עם מנהרת הכותל, קדנציה יחסית קצרה, עד שאהוד ברק הדיח אותו.
ואני זוכרת גם תוך כדי הרעיון, כבר היו הניצנים של היכולת, מה זה ניצנים? כבר הכרנו אותו אז, של היכולת שלו לשלוט במדיום, של היכולת שלו לפלרטט עם המצלמה. אבל אם אתה לוקח את זה fast forward, ל-2016, לאותה תגובה מפורסמת, לאותו תחקיר אקווריום מפורסם, זה באמת, אני לא יודעת להגיד לך שני אנשים שונים, אבל בוודאי שתי הוויות שונות של היחס כלפינו. באמצע היה, אני פתאום נזכרת עכשיו, אתה יודע, לא זכרתי את זה הרבה שנים, עשיתי תחקיר על אסון השייטת, אסון השייטת היה בשלהי 97, משהו כמו 8 חודשים אחר כך, תחקיר שלא הבשיל. זאת אומרת, רק 20 שנה אחר כך עומרי הסיניים הצליח להביא את הסיפור שאז אני לא הצלחתי, ובאתי לנתניהו, כי הוא היה ראש הממשלה באותה עת, אבל באתי אליו כשהוא כבר היה ראש האופוזיציה. באתי אליו בלשכתו בתל אביב, ועשינו ראיון על האירוע ההוא. אני באותה עת הנקתי את הבן הצעיר שלנו, ואתה לא מאמין, כאילו ביקשתי ממנו רשות, שאבתי חלב בשירותים.
בלשכה.
כן, שאלתי אותו איפה זה פריזר, ושמתי את זה. זה כל מיני סיטואציות שלא מחוברות למה שקורה שנים אחר כך.
פוליטיקאי שריינת הכי הרבה, בטח, לא?
לא, לא, לא ריינתי אותו כל כך הרבה. ממש, בעיקר שהחל מנקודה מסוימת ואילך, הוא יותר לא רצה.
החרים אותך.
לא רצה להתראיין איתי, אבל אצלי, אבל נזכרתי, אפרופו שהשבוע כולם שמו תמונות מ-2009, אז חבל שאין לי תמונה. ב-2009, אבא שלי, זכרונו לברכה, היה בן 80. הוא נפטר שנה אחר כך. ואמרתי, מה אני אעשה? מה אני אעשה לכבוד היום הולדת שלו? ואבא שלי היה חסיד שוטה של נתניהו. גם חסיד וגם שוטה. חוץ מזה, הוא היה איש מאוד מאוד חכם. ומתוק וחמוד ואהוב ואוהב. והראל אמר לי, תשמעי, זה מה שישמח אותו, ברכה מנתניהו.
קשרת וביקשת ברכה?
קשרתי וביקשתי, וזה יצא עוד יותר יפה, כי בין לבין בא אליי משפחה מגוש עציון, שאימצו ילד עם תסמונת דאון, והרעיון של הסרט בר מצווה לאלחנן היה שהולכים ומחפשים את הכרומוזום החסר, או את הכרומוזום העודף, וביקשו ממני שאני אעזור להם עם קטעי הקישור לסרט. אמרתי להם, תשמעו, בואו נרתום גם את ראש הממשלה, כי סיכמתי איתו שאני בא לצלם ברכה. אז
שני הוא היה... סרטים במכה אחת.
הוא היה מקסים, ואבא שלי לא ידע את נפשו, ואותו ילד קטן ששאבתי חלב עבורו גונן, במסיבה של אבא שלי הציג את הסרט, ואמר, כך אבא שלי אומר על ביבי, זה מנהיג, וזאת הברכה שלו בשלך.
סיפור יפה.
נכון. אילנה דיין היא אשת שמאל קיצוני. להתיישבות היהודית ביהודה ושומרון מתייחסת דיין כאל גזל קרקעות. בעיתון הארץ הקיצוני היא מוצאת מקור גדול של נחמה ושל שפיות. גם כאן דיין לא רק אומרת, אלא גם עושה. היא השתתפה באירועים לגיוס כספים לטובת הקרן החדשה, ובשנת 2008 אף קיבלה מהקרן האנטי-ציונית אות הוקרה מיוחד.
בוא נגיע לאותה תגובה מפורסמת, 6 דקות ו-40 שניות היית צריכה להקרים מול המצלמה, מה חשבת על זה לפני זה, מה חשבת אחרי זה? זה התגובה לדעתי האחרונה בסגנון הזה שודרה, לא?
וזה גם אולי פעם האחרונה שאני אדבר על זה, די מציתי, אני רק אגיד שבאמת לא קראתי את זה, ליאור, לא קראתי את זה לפני. אייל גונן, העורך שלנו, קיבל את זה.
לא התכוננת, כלום?
לא, הוא העביר לי את זה לילה קודם, לילה לפני הצילומים, וקראתי את השתי שורות הראשונות ולא הייתי מסוגל להמשיך.
טוב, כי זו התקפה אישית חסרת פרופורציות.
לא, פה שאל אותי מישהו מהחבר'ה קודם אם אני קוראת ביקורות, אז אחד הדברים, פעם שמעתי ממשה לדור למשל, שהוא לא היה מסוגל לקרוא את פסק הדין של השופטת שהכריעה בתביעת הדיבה שהגיש נגדו אולמרט. זאת אומרת, גם אנשים שכביכול חסינים ומקצועיים ומתהלכים בעולם הזה במין איזה פוזה שהם יודעים מה הם עושים, קשה לנו לעכל כשאומרים עלינו דברים נורא לא יפים, וגם בעיקר כשהם לא נכונים. אז לא יכולתי לקרוא את זה קודם, לכן...
טוב, ופה את צריכה לשבת מול המצלמה ולהקריא את זה בעצמך.
נכון, ואת זה, כשעשיתי, הדבר שאני הכי זוכרת, או יותר נכון שני דברים. אחד זה הצלם שלנו, רונן מאיו, שלא ידע מה הולך לקרות. באמת פעם ראשונה שראיתי מה זה כשיוצא למישהו אשן מהאוזניים. לרונן יצא אשן מהאוזניים. הדבר השני היה מלכה ישראל, המאפרת, שעובדת איתי המון שנים, והיא ניגשה אליי אחר כך ואמרה לי, אילנה, אני רואה שאתם מרגישים מאוד בטוחים בעצמכם, שעשיתם את הדבר הנכון והקראת את התגובה באומץ, רק תדעי שחלק גדול מהצופים שלך יאמינו לכל מילה שהוא אומר עלייך. וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, מה שהבנתי רק למחרת בבוקר, כשניב רסקי נעלה אותי לשידור בגלי צהל, זה שמבחינת נתניהו, זה היה ההשקה של הקמפיין שאומר, אני מדבר אל הבייס שלי מעל ראשם של העיתונאים, ובמובן הזה התחקיר של עובדה הוא נכס, הוא לא נטל. אני ממנף את זה. אני מלבא את הקטטה עם התקשורת, כמו שלימים אני אלבא את הקטטה עם המשטרה, עם היועץ המשפטי לממשלה ועם בית המשפט העליון. אני עושה את זה כי זה מבסס ורוקם ומחזק את הקשר שלי, את הדיאלוג שלי עם הבייס. זה מה שהבייס שלי רוצה לראות אותי עושה. ואז כשרסקין שאל אותי למחרת בבוקר, הבנתי פתאום ואמרתי, תשמע, אולי מבחינת נתניהו נוח לו שאני אהיה היריב שלו, הוא לא באמת שונא אותי, הוא ממנף אותי. הוא לא היריב שלי, הוא ראש הממשלה שלי. וגם היום, וגם כשראיתי אותו, ברגע באמת מחמיר לב, מתיישב על כיסאו של יאיר לפיד באופוזיציה, ויאיר מפנה את הניירות, ואתה רואה אדם במפלתו, אני לא יכולתי שלא להרגיש איזה סוג של כל דבר בין אמפתיה לחמלה, וגם אתה יודע, אני יודעת שכל הצורך הזה להגיד תודה לביבי על החיסונים, אני לא שם, אבל אני כן חושבת שמותר להסתכל על הדמות המורכבת. מותר להסתכל על איש מאוד מאוד מוכשר, שהכין את עצמו ולימד את עצמו וקידם את עצמו והשקיע כדי להפוך למנהיג בשיעור הקומה שהוא הפך, עם כל הטעויות ועם כל הדברים הפחות ראויים שהוא עשה אחר כך.
שזה מה, חקירות משטרה, היציאה נגד
לא,
התקשורת?
זה הרבה יותר גרוע, זה הרבה יותר גרוע. כלומר, אותו איש מוכשר שהיה למלך, בעיני עצמו ובעיני חלק גדול מאוהביו, לא כולם. בסופו של דבר, המלכות הזאת קרסה על ראשו ובמידה רבה על ראשנו. למה? כי בדרך למה שקרה ביום שבו הושבעה ממשלת בנט לפיד, בדרך נתניהו הצליח, ונוסף להישגים המרשימים שלו, הצליח להכניס לדפנסיבה את המערכות הכי קריטיות לדמוקרטיה. הצליח להכניס לדפנסיבה את המשטרה, ואת מערכת המשפט, ואת מערכת אכיפת החוק, ובמידה מסוימת את התקשורת, וזה הדבר שהכי מטריד אותי. הדבר השני, זה העובדה שאנחנו כעיתונאים, בשנים האחרונות כבר לא מתמודדים עם ספינים ליאור, ספינים זה קל. אנחנו מתמודדים עם תעשייה של שקרים, שבמידה רבה הוא חולל אותה, שהופכת את חומר הגלם של המקצוע שלנו, שהוא העובדות, למצרך לא רלוונטי. זה לא היכולת לסחרר עובדות, בסדר, זה, ישבתי פעם עם מוטי מורל, והוא הסביר לי איך הוא מסביר ללקוח שלו.
איך עובדים בזה?
כן, הוא אומר, מה דוברמן עושה? מתי דוברמן משחרר את הטרף שבין שיניו? כשאתה נותן לו טרף אחר. זה קל, אם זה אנחנו יודעים, כשבא אליי איזשהו יועץ תדמית של קצב, בשיאה של פרשת קצב, וניסה למכור לי את זה שאלף מבית הנשיא זונה, לא היה קשה להגיד לו, בסדר, תחפש קליינט אחר, אני לא בעסק הזה. אבל כשמספרים לנו שזאת הייתה הונאת הבחירות הגדולה ביותר בהיסטוריה, כשמספרים לנו על תיקים תפורים, כשמספרים לנו על הפיכה שלטונית, כשמספרים לנו שאי אפשר לעשות תקציב דו-שנתי בגלל הקורונה, בעוד שהאפשרות לשנות את התקציב גלומה בהסכם הקואליציוני, ואחר כך בעצם אין זמן, ואחר כך מתחרטים, לא רוצים ללכת לבחירות, אז בעצם יש זמן. זאת אומרת, התעשייה הזאת של להגיד לך משהו שאתה יודע שהוא לא נכון, אתה יודע, זה כמו גאסלייטינג. באמת, זה כמו שיגידו לנו שאתה יודע שעכשיו אנחנו באינדונזיה ובעצם קר וחורף ושלג וקרח.
ראית מה שמע את זה, את טראמפ, או שזה נתניהו פאר אקסלנס, הוא גם אם לא היה טראמפ, זה היה קורה פה, ולשם אנחנו צועדים כבר הרבה שנים.
אני אחרי תעשיית השקרים של טראמפ, עקבתי ברמה, שאתה יודע, היה שם עיתונאי בוושינגטון פוסט, שזה היה מפעל חייו, וספר את שקריו של טראמפ, שעלו שם, למדתי את המושג אקספוננציאליות, לפני המגפה.
כל אחד מהטוויטים תועד, מאות אלפי טוויטים.
וזה התחיל בעצם איך טראמפ זינק לאור הזרקורים. בעצם מה הזניק אותו לקדמת הבמה? כשהוא הודיע שאובמה לא נולד בארצות הברית. אתה יודע שזה...
שהוא באמת, לא יכול להיות נשיא גם
שזה
בעצם.
שזה נכון בערך כמו להגיד שאני נראית כמו בר רפאלי. זאת אומרת, אז תעשיית השקרים של טראמפ, לא. אתה יודע מה? לא. אני לא חושבת לאור שזה איזשהו ספיל אובר. אני לא חושבת. אני חושבת שה...
משהו מקורי משלנו שקרה פה?
זה התפתחות... שקרתה, בהקשר של נתניהו, מהאופן שבו נתניהו משתמש ברשתות החברתיות, מישהו מאנשיו אמר לי פעם, מאנשיו לשעבר, יש ערוצים פיראטיים שדרכם מטפטפים משהו, ואז זה מקבל תהודה דרך עיתונאי חצר וכן הלאה, ומשם זה איכשהו זולג למיינסטרים מדיה, ואז מה קורה? אנחנו מתעסקים בזה, לא כי זה נכון, אלא כי זה אירוע. אנחנו ברנע כתב, לא זוכרת לפני 4 חודשים, טור שהפסקה האחרונה שלו הייתה מבריקה, על זה שהוא הבין שכשאנחנו מנסים לתקן את שקריהם של המנהיגים, אנחנו בעצם מעצימים אותם. הוא אומר, אנחנו נסע...
אותו דבר שאמרת לגבי ה-640 דקות, שאת יושבת מקריאה את התגובה שלו.
זה מה שמלכה חשבה, אני לא יודעת אם היא צדקה, אבל במידה מסוימת היא בטח צדקה. חוץ מזה, אני חייבת להגיד, בסוף היא עושה אותי סביר, אז כדאי ש... לא, הרבה יותר...
צריך לפרגן.
בדיוק. אבל כתב נחום ברנע, אנחנו בסוף, כביכול, הסוכנים של האמת, בסוף אנחנו נסעים של השקר. אנחנו הסופר ספרדרים של האירוע המבעית הזה.
אנחנו המחרית. התקשורת.
לא, העיתונאים שוחרי הטוב. אלה שבאים כדי לברר את האמת, בסוף אנחנו מהדדים את השקר. תקלה.
וההתחלה של התקלה הזאת זה מה? רשתות חברתיות, טוויטר, פייסבוק, וואטסאפ, טלגרם, מה?
תשמע, לוינסון כתב בהארץ אפוס ביום שאחרי השבעת ממשלת בנט לפיד, שבעצם בעיניי זה המסמך המכונן, לפחות עד עכשיו, של עידן נתניהו. ובין היתר הוא כתב על אותו שלב ב-2010, כשביבי החליט שדברים מתרופפים והרבה מאוד תקלות בכהונה הראשונה שלו, והשיק את דף הפייסבוק שלו. אז כן, ברור שהרשתות הן חלק מהאירוע. אני חושבת שאמר את זה דיוויד סיימון, היוצר של הסמויה, שבעידן הרשתות האמת עוד לא הספיקה לנעול את נעליה, והשקר כבר עושה 6 סיבובים סביב העולם. זה ברור שהרשתות הן חלק מזה, כמעט. וזה המקום שבו אני מרגישה את התפקיד שלנו באמת בעצמות. כי ברשתות אין היררכיה.
טוב, גם אין מסננת. אתה ישר כותב אין, מה שאתה רוצה וזה טס.
אין עורך. התפקיד הזה שמי כמוך מכיר אותו, של עורך, מה תפקידו של עורך? להבחין בין נכון ולא נכון, בין חשוב ופחות
שומרי
חשוב.
שומרי הסף קראו לזה פעם.
זה שומר סף מסוג מסוים, כן. בסוף אני חושבת שכל שומרי הסף עושים וריאציה על אותו דבר. וזה לוודא שהדברים הנכונים קורים, והדברים הלא נכונים לא קורים. זה אמירה אינפנטילית, אבל בסוף זה תפקידו של השופט, של המבקר, של היועץ ושל העיתונאי.
והתפקיד של העיתונאי הוא נשאר גם בעידן הרשתות. עכשיו מה אפשר לעשות?
עוד ביתר סט.
תייצב מול המצלמה להגיד זה שקר, שקר, שקר? לא, שאנשים קצת מפחדים להגיד את זה על ראש הממשלה.
לא, 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 אני לא חושבת, לא חושבת שאתה מפחד, ולא חושבת שאני מפחדת, ואני לא חושבת שרביב דרוקר מפחד, ואני לא חושבת שאמנון אברמוביץ' מפחד.
טוב, הזכרת את היוצאי דופן.
וגידי וייץ בטח לא מפחד. לא, ליאור, אני לא בטוחה. אני אומרת לך, אני סופרת 7 מערכות שאני מכירה באופן אישי. את המערכת שלכם אני לא מכירה באופן אישי. אבל בתקשורת האלקטרונית אני מכירה באופן אישי אנשים משמעותיים במערכת החדשות של חדשות 12, של חדשות 13 ושל התאגיד, במערכת החדשות של כל ישראל ושל גלי צהל, ובמערכת אחת שקוראים לה המקור ועוד אחת שקוראים לה עובדה. 7 מערכות תקשורת שאני יכולה להגיד לך שיש בהן עיתונאים הגונים, מקצועיים, לא חפים מטעויות כמובן, שכן, שמנסים לבוא ולהגיד זה נכון, זה לא נכון.
אבל יש גם לא מעט אחרים, נגיד גלי צהל שספגה עכשיו ביקורת גם על ברדוגו, גם על מגישים אחרים, שבאים ומקרים את דף המסרים של בלפור.
ואתה יודע, אני...
ואת משדרת בתחנה הזאת.
אני משדרת בתחנה הזאת, אני מניחה שאתה, אני מאמינה שדעתך לא נוחה מכל מילה שנכתבת בעיתון הארץ, וביתר סט בגלי צהל אני מאוד מאוד כואב לי חלק מהתהליכים שם, כולל מה שהזכרת. אבל עדיין, אני יכולה להגיד לך שסתם לפני שבאתי לפה, התייעצתי עם הכתב הכלכלי של גלי צהל, ניתאי ענבי, כדי לוודא שאני זוכרת נכון בהקשרים של תקציב המדינה. אז יש שם עדיין, אני חושבת, איזשהו אתוס. ואני מרגישה את התחושת שליחות, מותר לומר?
ברור.
עוד ביתר סט.
שדווקא בגלל זה אנחנו צריכים לצאת ולהיות החומה?
ולספר מה נכון ומה לא נכון, ולהילחם את מלחמתן של העובדות. אני חושבת שזה היה פטריק מויניהן, אתה זוכר את הסנאטור עם הפפיון שהיה ממדינת ניו יורק,
ברור.
היה אוהב ישראל גדול וזה, הוא אמר, everybody is entitled to their own opinion, not to their own facts. אז העניין הזה הדעתני שהטוויטר כמובן מלבא, זה בסדר גמור. ולמרות שאני לא עושה עיתונות כזאת, אני לא עושה עיתונות פובליציסטית, אני לא כותבת טורים, דיוויד לנדאו המנוח שהיה עורך עיתון הארץ, פעם הציע לי לכתוב בעיתון הארץ.
אני זוכר שהוא ניסה לגייס את
החלק פה,
כן, באמת. הוא סיפר ואמר שזה לא מתאים לך.
נכון, וזה באמת, אני חושבת שעד היום זה לא מתאים לי. אני גם, לשיחה הזאת באתי עם דברים שרשמתי לי. כלומר, זה לא משהו שנשלף לי מהמותן. והדבר השני הוא שאני באמת מאמינה זה בסדר שיש עיתונאים דעתנים. אני קוראת בשקיקה את הטורים של רביב דרוקר ושל עקיבא נוביק, וגם את הציוצים של עמית סגל, או את הטורים שלו בידיעות אחרונות. אני לא שם, אני עושה עיתונות אחרת. אגב, לא מתביישת להגיד את דעתי פעם ב, אבל לא בשביל זה.
פעם ב.
לא, גם לא בשביל זה אני במקצוע, אני במקצוע כדי לברר מה קרה.
דווקא בנקודה הזאת, אגב, עמית סגל אמר שהוא עבר מהפך בזכות גדעון לוי, אגב, זה היה ציטוט מעניין שלו, שהוא ראה שגדעון לוי הוא מביע את דעתו, וגם לעמית סגל יש דעות, ועד אז הוא היה אותו גלצניק שישב ודיבר בצורה אובייקטיבית, והוא אמר, למה שאני לא אהיה גדעון לוי, רק מהצד השני של המפה.
האמת היא שכשעשיתי ראיון עם עמית, ראיון לעובדה, לפני הבחירות של אפריל 19.
גם איתו את מנהלת מערכת יחסים מורכבת, לדעתי.
לא חושבת שמורכבת, לא. דווקא די פשוטה.
זו איננה גזענות לומר את האמת הפשוטה.
זאת
האמת
גזענות, הפשוטה... זה עיוורון. זה לא, לא רק עיוורון, לא. זה עיוורון
מסוכן. העיוורון, אילנה, הוא שאת מטפל, במשך שנים, את וחברייך, מתעסקים אך ורק באיתמר בן גביר, בבנצי גופשטיין, ובזמן שהסתתם את פניכם לשם, והם ניסלו בבגץ, אי אפשר להגיד שמדינת ישראל לא טיפלה באיום הזה, אם ישנו, באותו זמן טיפחנו בטיפשותנו, בבורותנו, ביוערה שלנו, בגזענות של הציפיות הנמוכות, אפשרנו לתומכי טרור להיות בכנס מהצד השני.
אני מאוד אוהבת את עמית. אני מאוד מעריכה אותו. אני חושבת שגם כשאנחנו, כמובן יש דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, והדיאלוגים שהיו איתו גם באותו רעיון שעשינו לעובדה, וגם אחר כך בכמה הזדמנויות אחרות, יצאתי מהם בדרך כלל בתחושה שהנה, אפשר להתנצח באמת בצורה אינטנסיבית וצפופה, ואפילו פה ושם, אתה יודע, על הקצוות החדים של הספקטרום, ושיעבור הסנטימנט החם. לי אישית זה נורא חשוב, ככה אני בנויה, ובעיקר כי אני מרגישה שבניגוד ל... אחרים שלא בטוחה שיש צורך לדבר עליהם פה, עמית ואני באותו מקצוע. אנחנו באותו מקצוע, והוא סקופר ענק, והוא פרשן חד, והוא ידען מדהים, ויש לו עומק אינטלקטואלי וזיכרון פנומנלי, ואני מאוד אוהבת אותו.
אבל למה עדיין את צריכה להתנצח איתו?
לא, מה זאת אומרת להתנצח? אנחנו מבקרים על דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם.
אבל תמיד שמים אתכם, נגיד יש אירוע של חברת החדשות, תמיד שמים את שניכם.
לא, זה קרה פעמיים, זה קרה פעמיים. אני אומרת, אני נהנת מהדיאלוג הזה. אמרתי פעם לעמית שיום אחד אולי נוציא כחוברת, הייתה לנו התנצחות בוואטסאפ, בפרטי, על פסקת ההתגברות. עמית משפטן.
גם את.
כן, אבל הוא באמת, הוא גם זוכר דברים וככה. עכשיו, זה נורא כיף להתווכח איתו. בהקשר של בית המשפט העליון, אני זוכרת שבסוף השיחה הזאת שעשינו באותה ועידה של חברת החדשות, בפעם הראשונה לפני כמה שנים, אז אמרתי משהו על זה שאני בכל זאת מקווה שנזכור את החשיבות העצומה שיש לבניין השי שהוא על הגבעה. אז עמית אומר לי, בהר הבית. אמרת לו, בגבעת רם. אז אני מדברת על בית המשפט העליון.
ואז התחלתם לריב על אהרון ברק.
לא, לא, לא רבנו על אהרון ברק, אבל כן, כן יש דיון, אתה יודע, דיון אמיתי ועמוק. זה מה שאני מנסה להגיד לך, שבעיניי, סתם, ספציפית בהקשר של עמית, הסנטימנט החם חשוב לי, כי זה הרבה יותר כיף לנהל ככה את הדיאלוג.
וכשפרסמת סיפור, בעצם סוג של הרסת לו את הסקופ, מה היה המקור שלו בסיפור של היועץ המפורסם של בני גנץ? לא היה בית בלד?
ליאור, אתה קנית את הספין. אתה קנית את הספין. מה שהיה זה שעמית חשף יומיים לפני הבחירות את זה שישראל בחר שהיה יוצאו של בני גנץ, בא לאותו רב חבורה ואמר לו שבעיניו בני גנץ מסוכן לישראל.
ומה יהיה עם איראן וכולי. והקליטו את זה.
ומה שאני חשפתי זה שנתניהו היה שותף לשיחת הטלפון שבה נדונה הפצת הקלטת. לא חשפתי את המקור של עמית, גם עמית יודע את זה, הוא מכיר בזה. דיברתי איתו לפני, דיברתי איתו אחרי, במובן הזה...
זאת הזהרת אותו, אני הולך לפרסם את זה?
התקנתי אותו כי ידעתי שאני יושבת לידו באולפן, אני לא משדרת מחלל החיצון. ואנחנו קולגות, ואנחנו חברים. אז לא חשפתי את המקור של עמית, ובחיים לא חשפתי מקור של אף אחד אף פעם. אבל חשבתי שבאותה מידה, אני לא עושה היררכיה של הסקופים, באותה מידה, שחשוב לשמוע שזה מה שהיועץ הקרוב של גנץ אומר באוזניו של רב, שהוא פורק באוזניו את ליבו, באותה מידה כדאי לדעת שראש הממשלה היה לקו כשנדון ההפצת הקלטת הזאת.
כל זה קורה כמה ימים לפני הבחירות?
יום לפני, זאת אומרת, הפרסום שלנו היה יום לפני הבחירות.
לתך זה השפיע על הבחירות, שני הסיפורים האלה? בכלל יש לנו השפעה על הבחירות או שזה בגלל שיש בחירות כל שבועיים, אז המחנות פשוט סגורים וכולם מצביעים באותה צורה.
זה הולך לשני הכיוונים. זאת אומרת, כשהכל כל כך צמוד, אז לכל דבר יכולה להיות השפעה. לאירוע הזה אני לא יודעת להגיד לך איזה השפעה הייתה. ישראל בחר למשל טוען שיש לו סקרים שמוכיחים אמפירית, שהאמירה הזאת שלו לא השפיעה לכאן או לכאן.
יש לו אינטרס גם בנושא
הזאת? אבל אתה יודע, מישהו פעם אמר, אני לא זוכרת מי פעם אמר לי, אילו לתקשורת באמת הייתה השפעה על ציבור הבוחרים, את יודעת כמה פעמים שמעון פרס היה נבחר להיות ראש ממשלה?
בטח בנימין נתניהו אמר לך את זה.
לא, אבל על נתניהו, דווקא משהו אחר, אתה יודע, דיברנו על הכישרון האדיר שלו, על התדר העמוק הזה שהוא הצליח ליצור, עם כמעט 2 מיליון ישראלים, בערך. זאת אומרת, 1.75 מיליון שהצביעו למפלגות גוש הימין, רצו.
עכשיו את קונה את הספין של הנאום שלו בכנסת.
לא, זה בדיוק, זה לא ספין, זה בדיוק, מותר להסתכל על זה בצורה מורכבת, מותר להגיד שהוא הביא לפה...
אני עומד כאן בשם.
לא, אפשר שהוא הביא לפה את החיסונים, אבל שהוא נכשל בסיבוב השני של הקורונה, שהוא עשה שלום עם האמירויות, אבל הוא חשב שהפלסטינים נעלמו. מותר להגיד גם את זה וגם את זה, ובאותה מידה, בהקשר של האיש, והדמות המורכבת, יוסי כהן, ראש המוסד היוצא, ששידרנו לא מזמן ראיון איתו.
פרק סיום העונה של עובדה.
ולא חשבת שנצא מפה בלי שאני אזכיר את זה.
ברור.
אז אחד הדברים שלא נכנסו לכתבה הארוכה, זה שהוא מדבר למשל על הסבלנות של נתניהו, ששמעתי על זה מאנשים אחרים, על הסבלנות שלו באמת בדיונים ביטחוניים, מדיניים, אסטרטגיים, לשמוע המון, לספוג המון, להכיל ולשמוע עוד. וזה באמת מעניין אותו. לדעתי זה נובע מזה שהוא באמת אינטלקטואל, וגם מהזהירות והאחריות שלו במהלכים האלה. ולצד זה יש את השימוש האינסטרומנטלי שלו באנשים. וזה משהו ש... נתן אשל מספר. נתן אשל מספר שפעם ביבי אסף אותו במחלף בנתיבי איילון בדרך לירושלים, והוא שאל אותו, נתן, מה שלומך? ואז נתן אמר לו, כנראה אתה לא צריך מני כלום היום, אז אתה שואל מה שלומי. אז יש בו...
ושני אנשים מאוד קרובים שעובדים ביחד שנים.
כן, ואגב, שוב, גם זה האינסטרומנטליות הזאת של ביבי, אתה יכול להגיד, היא חלק מהוויה של פוליטיקאי. פוליטיקאי חייב להיות אינסטרומנטלי ותועלתן, במידה מסוימת אופורטוניסט. השאלה היא כמובן המינונים.
אתה רוצה להיות ראש ממשלה? זה לא מסובך, זה או שאתה רוצה או שאתה לא רוצה.
כרגע לא.
ויוסי כהן לדעתך יורש, לכן הוא היה בפרק סיום העונה?
לא, הוא היה בתוכנית סיום העונה כי הוא מרתק, כי הוא זה אתה פרש, וכי עבדתי קשה כדי להשיג את הרעיון הזה. הוא סימן את היעד, הוא לא משאיר מקום לספק, הוא גם פחות
יותר אמר. טוב, גם כראש המוסד עבד בזה די קשה.
הוא לא סבל מהחשיפה, גם בזה הוא מודה בעצמו. ואני לא יודעת להגיד, זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא יודע להגיד איך תראה הדרך שלו לשם. שתי מחשבות שהיו לי. אחת, שאני מסתכלת על יאיר לפיד, ועל המהלך הבאמת פנומנלי שהוא הצליח לרקום, להרים, ולגרום לו לקרות בחודשים האחרונים. אני חושבת שיאיר בטח קיבל 2,000 החלטות בחודשיים האלה, ורובן כנראה היו נכונות.
טוב, הצליח לו במבחן התוצאה.
לא, אבל יור, זה לא מזל. אפילו השקט של ספסלי האופוזיציה מול הנאום של נתניהו, הקואליציה, סליחה, גם אני עדיין מבלבלת. זה ברור לגמרי שהוא עבד בזה.
והכל היה מתוכנן.
כן, והוא השקיע בזה מחשבה.
טוב, גם הנאום שלו.
נכון, והוויתור על הנאום. הנקודה היא שיאיר עשה את הדרך הזאת בערך בין גיל 48 ל-58. דרך שבמהלכה הוא למד ושכלל את עצמו והכין את עצמו ובנה את עצמו ושינה את עצמו במידה רבה. הוא הפך להיות מכוכב הטלוויזיה עם הטריקו שמדבר על ברוס ספרינגסטין לפוליטיקאי באמת מיומן.
טוב, גם מודה בטעויות, הוא היה פה קצת לפני הפריצה הנוכחית עם העלייה לפוליטיקה, הודה, אמר שהוא עשה טעות עם הזועביז, עשה טעות בהתנהלות מול בני גנץ, ועוד טעויות.
אז אני אומרת, יוסי כהן משיק את המסע הזה שלו כשהוא עוד מעט בן 60. אז זה שאלה, האם יש לו את העשור הזה כדי ללמוד? האם הוא מבין שהוא צריך את הזמן כדי ללמוד? ומצד שני, תשמע, לא מדובר בעוד מישהו, מדובר במישהו. הוא פלייר, הוא פלייר על כל המגרש, עם יכולת חדה של ניתוח, עם יכולת מבצעית מוכחת, עם הבנה אסטרטגית ומדינית, איש סקרן, איש ספר, איש שקורא, וכן, גם בזירה...
יש לו את הלוק גם.
וכן, וגם הלוק לא חסר לו, והוא מאוד רוצה. הוא מאוד מאוד רוצה, שזה כנראה מרכיב משמעותי לא פחות מכל הדברים האחרים. אני חייב להגיד לך שאחד הדברים שהצטערתי, שלא הצלחתי להכניס לכתבה כי אי אפשר הכל, זה משהו שעולה ממנו, זה אחד הדברים שגורמים לי להעריך אנשים, כמה הוא מבין במקצוע שלו. כששאלתי אותו, תגיד לי, איך אתם יודעים לומר, אחרי פיצוץ שמישהו חולל בנתנז, אם פרויקט הגרעין האיראני הלך אחורה?
5 שנים, 10 שנים או 15 שנה.
או חודשיים ושבוע, או שבועיים ויום. אז הוא אמר לי, תשמעי, אם אני אקח עכשיו קאטר, ואני אחתוך את הקבל שמוביל מהמצלמה למוניטור של הצלם שלך, אני צריך לדעת לכמה זמן יתעכב הרעיון הזה, אבל אם אני רוצה לעכב אותו ליותר זמן, אני צריך למצוא איפה קופסת החשמל ולנתק אותה. אבל יכול להיות שהצוות שלך יחכה עד שמישהו ירים את הפיוז, ואז לא חיבלתי מספיק ברעיון. אבל אם אני מחבל ברשת החשמל במקום שבו היא מחוברת לשכונה הזאת, אז הכל יכבה ותהיה פה עלתה להרבה זמן. רוב הסיכויים שלא תמשיכו את הרעיון. ככה אני רוצה לעשות את זה. עכשיו, העובדה שהוא הביא את האנלוגיה הזאת, ככה, הרבה יותר טוב ממני, אגב,
בשליפה.
אבל זה כמובן דוגמה קטנה. הוא מבין במקצוע שלו, הוא באמת, באמת היה ראש מוסד מהטובים שהיו פה. ומצד שני, אם הוא ישמע את הרעיון הזה, הוא יגיד, למה היא לא הייתה מסוגלת להגיד שהייתי הטוב שבהם?
ברור.
זה האיש. הוא מכור למחיות הכפיים, אבל צריך לומר שחלק גדול מהן הוא הרוויח ביושר.
בוא נחזור ליאיר לפיד ונפתלי בנט. את חושבת שזה ישרוד, יעבוד, או שיש שם פיצוץ בקרחת השניים?
לא, פיצוץ לא נראה באופק, זאת אומרת, אם יקרו דברים...
לאווי כרגע.
לא, אם יקרו דברים רעים לממשלה הזאת, זה לא משם, גם כי הם לא מתחרים על אותו בייס, ומהרבה סיבות נפתלי ירצה להשלים את השנתיים האלה, מה שייתן ליאיר את ראשות הממשלה. אני גם לא פרשנית פוליטית כזאת מיומנת, לזה באמת שווה להביא את לוינסון ועמית סגל, אבל אני חושבת שקודם כל, העובדה שנתניהו מבטיח אש גופרית ותמרות עשן, זה מה שימרר את חייה של הממשלה הזאת, והם לא יוכלו להמשיך להגיד, אבל ביבי. הם לא יוכלו להמשיך.
טוב, למה שנתניהו אומר את זה כבר 12 שנה, קודמי בתפקיד.
מה שמותר לנתניהו.
מבחינת התקשורת, את חושבת שהתקשורת צריכה להמשיך להדהד את נתניהו, וגם מבחינת הרשתות החברתיות, אחד השינויים בתעודה של טראמפ היה שסגרו לו את הברז, אין טוויטר, אין פייסבוק, הוא קצת נעלם, יכול להיות שיחזור, יכול להיות שזו הדרך להתמודד עם נתניהו.
אני לא מת על זה. גם לא על סגירת חשבון הטוויטר של טראמפ, אני חייבת לומר שזה עשה שקט בעולם, אבל...
יש שקט ברמה שלא הכרנו.
אבל ליאור, אני חוששת שהמחיר עלול להיות גבוה מדי, וגם...
אני מסכים איתך.
וגם בהקשר של נתניהו, אתה יודע, כל פעם שקפצו כל מיני חבר'ה, למה צריך להעביר את הנאומים שלו בשידור חי, גם בתקופת הקורונה, גם בתקופת הבחירות. אז אני מבינה את המחיר של מתן במה לראש ממשלה שמשתמש בה לצרכיו הפוליטיים.
טוב, זה גם היה נאומים, מוגדר כמסיבות עיתונאים, לא שאלו שאלות כמעט אף פעם, היה הרבה פוליטיקה, פחות ניוז.
ולמרות זאת
את
ברוב...
את כולם לדעתך צריך לשדר?
לא, אני לא אומרת את כולם, אבל אני אומרת שצריך לקרות משהו מאוד מאוד יוצא דופן, כדי שנרד מנאום של ראש הממשלה באמצע, לא בגלל שהוא ראש הממשלה, אלא בגלל שזה חשוב לשמוע אותו. אגב, גם כשהוא אומר דברים לא נכונים, חשוב שנשמע שהוא אומר דברים לא נכונים ונתקן אותם. פה לא התרגשתי מנגד מהצד השני שאומר, למה אתם עושים לו פאק-צ'קינג ולכן... נעשה פאק-צ'קינג.
טוב, זה התחיל מאוד מאוחר, אגב.
כן, נכון, נכון, אבל אני חושבת שאלף, אסור היה שהמקומות שבהם נתניהו שוחק את מעמד התפקיד, יגרום גם לנו לשחוק את מעמד התפקיד. זה ברמה הממלכתית. הוא יכול להפסיק להיות ממלכתי, אנחנו לא צריכים להיות ממלכתיים, אנחנו צריכים לעבוד בשביל שנדע כל מה שאפשר לדעת על הממלכה.
אובייקטיביות או מה, איך היית מגדירה את זה? אני זוכר בקדץ בגלי צהל, נתת לנו הרצאה, הייתי צעיר בן 18, ודיברת שם אובייקטיביות, כמה זה חשוב, ועשו לסטות, דעתך לא השתנתה בנושא, גם בקדץ הנוכחי, תבואי, תדברי איתם על זה, או שזה מת?
זה לא מת, יש הבדל אבל מסוים. אם פעם חשבתי על אובייקטיביות או על ניטרליות במונחים של איזון, היום אני חושבת על זה במונחים של הוגנות.
זאת איזון, להביא מישהו פוליטיקאי מימין, פוליטיקאי משמאל, הסתרו אחד את השני.
או למשל, אם אתה מסכם את תקופת נתניהו, למשל, או כל מיני דברים מהסוג הזה.
שיש ביביסט ויש אנטי-ביביסט.
כן, ואני חושבת שיותר חשוב מזה זה ההוגנות. ולפעמים הדבר ההגון הוא לא לאזן. לפעמים הדבר ההגון הוא...
אז זה שינוי בעמדתך, מעניין.
לא, זה לא שינוי בעמדתי, כי עדיין אני חושבת שאתה צריך לבוא עם האזמל העיתונאי, הסקרן וההגון, ונטול הפניות. ובאמת להבין את אירוע הקורונה. עכשיו, אם באירוע הקורונה, העובדה שהיום, ביום שבו אנחנו מקליטים את השיחה הזאת, השלחנו את המסכות לפח, אני חושבת, אני אומרת את זה בזהירות, שאפשר להכתיר את אירוע הקורונה כאירוע שבו נתניהו רשם יותר הישגים משגיעות.
למרות שיש תרפים מתים, למרות בלגן
לא,
והכלכלה.
וכמובן שצריך לסמן את השגיאות, אבל אני אומרת את זה בזהירות, אני לא מומחית לנושא. לעומת זאת, אם אתה מסתכל למשל על תיקי אלפים, אני חושבת שחלק מהמיטאי, שמגלים פעם אחת איזה תרגיל עשו לניר חפץ, ופעם אחרת איזה טעות אחרת של הפרקליטות, ופעם שלישית איזה ניירת הם שכחו להעביר להגנה. זה בסדר, וצריך לסקר את זה, וצריך גם לבקר את הפרקליטות, וצריך לחשוף את טעויותיה ועבלותיה ושגיונותיה וחדלונה. אבל אם מסתכלים על הסיפור בהוגנות, באובייקטיביות במובן של הוגנות, אז מה שחשוב זה שיש פה ראש ממשלה, שעל פי העובדות שאינן שנויות במחלוקת, אינן שנויות במחלוקת. בכלל לא שנויות במחלוקת.
קיבל שמפניות,
קו
אספקה
רציף, upon request של סיגרים
תיק 2000, את אומרת, בטוני יצוק. הוא גם לא מכחיש את זה.
לא יודעת אם זה עולה כדי שוחד מצד נוני מוזס, ועולה כדי הפרת אמונים מצד ביבי. אבל אני יודעת לומר שהייתה שיחה מוקלטת, שהיא נוראה ואיומה.
ששומעים שם דילים בין שני אנשים, בעמדות מפתח.
ואני יודעת שיש ראיות קשות בתיק 4000, לכך ש... אתר חדשות הפך למטבע עובר לסוחר, ולכך שהיו דברים שאמורים להרים גבה במערכת היחסים בין נתניהו לבין אותו טייקון שהחזיק באותו כלי תקשורת והחזיק גם בבזק וקיבל להרטבות רגולטוריות. זהו, עכשיו מה יקרה מזה ברמה הפלילית, המשפטית, כן שוחד, לא שוחד, זה עניין אחר. אבל זה תיקי האלפים, זה הסיפור של תיקי האלפים. ראש ממשלה שלא ראה את הגבולות, לא את הגבולות של הנהנתנות, ולא את הגבולות של השחתה של כלי תקשורת, ולא את הגבולות של מערכת יחסיו עם מול חשוב ועם איש עסקים גדול.
אז עכשיו שבנימין נתניהו כבר לא ראש ממשלה או יושב ראש האופוזיציה, אנחנו בתור התקשורת צריכים לשדר עדיין כל דבר שהוא אומר, או צריך להפעיל פילטרים, אין יותר שידור חי, מחליטים מה משדרים ומה לא, ומתייחסים אליו הרבה יותר בזהירות?
תשמע, נתניהו לא כהנה. כשכהנה נבחר לכנסת, אני הייתי כתבת פרלמנטרית, ואז היו כל מיני דיונים, כי אמרו, רגע, איך הוא נכנס לכנסת? למרות שכל הזמן דיברנו שהוא גזען, וכן הלאה.
טוב, יש נציגים אחרים עכשיו, הציונות הדתית.
כן, אבל נתניהו גם לא בן גביר. נתניהו הוא אחת הדמויות הכי חשובות, הכי דומיננטיות בשיח שלנו, הכי מרתקות, ואני לא רואה סיכוי שנתחיל להתעלם ממנו. למה? למה צריך להתעלם ממנו? אני אומרת שוב, גם לשיטת...
זה מה שהתקשורת עושה בארצות הברית לטראמפ, אגב. מחקו אותו כמעט לגמרי.
פחות, עכשיו כבר יש
איסות בקאמבק
שלו וכן הלאה.
לקראת הריצה הבאה.
אבל אני חושבת שבאמריקה זה אולי הקהל חטא. שמעתי את נשיא CNN מדבר, יונית לוי עשתה איתו איזושהי שיחה, שהוא בא לארץ לביקור, ומכה על חטא, על ההצהרות ששודרו בשידור חי, שהיו טובות גם לרייטינג של CNN וגם לרייטינג של טראמפ, במידה רבה הטיסו אותו לנשיאות. אז אצלם אני חושבת זה סוג של ניסיון לעשות תיקון.
טוב, אחר כך הרייטינג אגב ירד, טראמפ הלך, הרייטינג ירד באיזה 20-30%.
אז בבקשה, היא הנותנת. אבל אני חושבת שאצלנו, בהקשר הזה, חושבת שהסיקור של נתניהו הוא היה, אני מתקשה לתת ציון גורף, כי היו כאלה והיו כאלה, אבל אני חושבת צריך היה לסקר את נתניהו, כי הוא מעניין, הוא מרתק, הוא נוכח. הוא הנוכחות הכי קיימת בהוויה הפוליטית והציבורית והישראלית שלנו כבר למעלה מ-20 שנה. והוא ימשיך להיות במידה מסוימת, ואני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת עליו הכל.
So I will be back, זה לא סתם הבטחת שווא, יכול להיות שזה יקרה.
תראה, אני חושבת שכשאנחנו אומרים קץ עידן נתניהו, אנחנו צודקים, כי הדבר הזה שהיה כבר לא יהיה. האם הוא סלול את דרכו חזרה? באמת אין לי מושג, באמת אין לי מושג, אבל בואו נסכם שנעקוב בעניין.
ברור. שאלה לסיום, מחר באה אלייך צעירה בת 18 שמתגייסת לגלי צהל, או חושבת מה לעשות בחיים, שואלת אותה, האם כדאי ללכת להיות עיתונאית? את אומרת לה, תברכי מהר, או הפוך, לכי זה המקצוע הכי טוב בעולם, כמו שאמר תמיד. דווקא בעידן הרשתות.
אני חושבת שאם הוא או היא סקרנית, ורעבה, ומתה לדעת על העולם, אין מקצוע יותר מדהים. אתה יודע, אני צילמתי לפני, לא זוכרת כבר, אולי 10 שנים, נסעתי להודו לשבוע, יחד עם גלעד הבמאי שלנו, גלעד טוקטלי, שהיה אז הבמאי שלנו.
לא לחופש, לעבודה כמובן.
כן, עשינו 3 כתבות בשבוע אחד, זה מזעזע. ובהודו, אתה מבין שכאילו זה אמור להיות החוויה ההודית שלי. היינו במלון בניו דלי, וירדתי בשביל, אמרתי, אני צריכה להביא משהו לאמא שלי ולבת שלי, וראיתי שיש שם איזה שוק ליד, וירדתי בשביל לקנות איזה שאל, איזה צעיף, משהו. והסתובבתי ומהר מאוד מצאתי עצמי באזור לא מומלץ. אבל אני זוכרת שאמרתי לעצמי, אילנה, למי עוד בעולם יש מקצוע כזה? ואמרתי את זה לעצמי כשהייתי באפגניסטן עם המרינס, ואמרתי את זה לעצמי כשהייתי בפקיסטן בשביל לעשות הכתבה על החיסול של בן לדן, ואמרתי את זה לעצמי גם כילדה בת 19 בגלי צהל, שהייתי בחדר הקטנטן הזה של גלי צהל מעל המליאה, ואמרתי לאיזה עוד ילדה בת 19 נותנים לסקר את הפרלמנט של המדינה שלה.
טוב, אבל לא כל ילדה בת 19 אילנה דיין.
בסדר, אבל זה אני זוכרת שיחה שהייתה לי עם יוסי אבדי, שהיה מנהל החדשות כשהייתי חיילת, והתלבטתי אם ללכת ללמוד משפטים, ואם להמשיך בעיתונות וזה. אתה זוכר שהיה אז יוסף חריף? עיתונאי ותיק במעריב. אז הוא שאל אותי, את צריכה לשאול את עצמך אם את רוצה להיות יוסף חריף או אמנון גולדנברג, לא משנה, זה היה כאילו ניסיון להגיד לי, תחליטי מה, אבל זה לא העניין. אני בדיעבד מבינה שהבדי הוביל אותי נכון, אבל לא בהכרח בדרך, זאת אומרת, זה לא שהילד או הילדה הזאת מגלת שיבואו אליי, הם צריכים לרצות להיות אילנה או נחום ברנע או גידי וייץ או רביבו, או יונית לוי או תמרי שלום או אודי סגל. לא, הדבר הזה שעדיין מרגש אותי, זה לצאת מהבית של מישהו ולצלצל לעורך שלנו דאז אייל גונן ולהגיד לו, תקשיב, יש לי את קלטות רשת הקשר של החיסול של אבו ג'יאד. מה שמרגישים בגוף ברגע כזה, אני משוכנעת, בלי שעשיתי כל מקצוע אחר בעולם, שאין שום דבר שדומה לזה. וכשאומרי אסנהיים בא ואומר, תקשיבו, יעקב פרי לא שרת בצהל. וכשאני מגיעה למישהו שלא הסכים לדבר איתי במשך חודשים על מלחמת לבנון השנייה, והוא היה דמות מרכזית במלחמה הזאת. 11 בלילה אני כבר בדרך הביתה לשורש. הוא אומר לי, תבואי. ואני עושה יוטרן, אני לא זוכרת, באזור מודיעין, אני מגיעה לאיזה מקום, לא חשוב איפה, הוא פותח את הכספת, והוא מוציא את הניירות של הערכות המצב, שמהם עולה שלא היה להם מושג לצבא היבשה מה לעשות. אין שום דבר דומה לזה, ליאור. אין שום דבר דומה לזה. הרגע הזה שבו אתה מבין משהו על המציאות, אתה מבין משהו על העולם, ואתה יודע גם שאת תהיה זאת שתספרי לחבר'ה.
לא בטוויטר, אלא בטלוויזיה.
זה מה שאני יודעת לעשות.
אילנה דיין, תודה.
תודה רבה, ליאור.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן ודן ברומר היו על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.